בספר הזוהר כתוב את מה שמופיע במדרשי חז"ל בכמה וכמה מקומות, אבל בצורה קצת יותר רחבה מופיע בספר הזוהר. אמר רבי שמעון, חד איילת אית בארעה. יש בעולם איילת אחת, וקודשא בריך הוא אביד סגי בגינה, והקדוש ברוך הוא עושה הרבה דברים בזכותה של האיילת הזאת. בשעתה דהיצבך, כשהאיילת הזאת מתפללת וצובחת, קודשא בריך הוא שמע אעקו דילי וקביל קלה. בשעה שהיא צובחת, הקדוש ברוך הוא שומע את הצבחה שלה, את הצער שלה, והוא עושה מה שהיא מבקשת. וכדאית צריך אלמה למאיה, וכשהעולם זקוק למים, היא יהבת קלין, היא נותנת קול, וקודשא בריך הוא שמע קלה, והקדוש ברוך הוא שומע את קולה של האיילת הזאת שהיא מתפללת על המים, כמו שכתוב, כאייל תערוג על אפיקי מים. וכדי חייס על אלמה, ואז הקדוש ברוך הוא חס מרחם על העולם. וכדבאיה לעולדה, וכשהילת הזאת צריכה ללדת, היא סתימה מכל סיטרים, היא סתומה, היא איננה יכולה ללדת. במדרש כתוב בילקוט שמעוני שהרחם שלה צר והיא איננה מסוגלת ללדת. כדי אתיה ושביעת רישה בן ברקה, היא באה ושמה את הראש בין הרגליים, וצבחת ורמת קלים, והיא צובחת ומטילה קולות, עושה קולות, וקודשא בריך הוא חייס עלה, והקדוש ברוך הוא מרחם עליה. וזמין לקיבלה חד נחש, והוא מזמין לה נחש אחד, ונשיך באריית הדילה, והוא נושך במקום היציאה של הבלד, ופתח לה וקר לה ההוא אתר, והוא פותח את המקום של הלידה, ואולידת מיד. זה קצת מוזר, משונה. כשהעולם צריך למים, הולכים אל האיילת הזאת, והאיילת מתפללת, נותנת קולות, ויש מים. אבל כשהאיילת צריכה ללדת, היא מתפללת, והקדוש ברוך הוא לא עושה לה שתלד, אלא הוא מזמין לה נחש אחד, והנחש הזה נושך אותה, וכשהנחש נושך היא יולדת. מה זה העניין הזה? אז בתור פתיחה אפשר לומר שהילד הזאת, למנצח על הילד השחר, הילד הזאת זה עם ישראל. עם ישראל הוא עם מתפלל. אנחנו התרגלנו להתפלל. אנחנו עם של געגועים. כל הזמן אנחנו מתפללים. חסר לנו זה, חסר לנו, חסר לנו, חסר לנו. אנחנו כל הזמן מתפללים. משווים את המוזיקה היהודית עם מוזיקה צוענית, עם מוזיקה של קושים, הבלוז, משווים, למה אומרים זה אנחנו כמו זה כל העמים האלו שכל הזמן מתפללים, מבקשים, מתגעגעים. עד כדי כך האיילת הזאת מבקשת ומתגעגעת שכשהעולם צריך הולכים אליה אומרים הם יודעים לבכות, הם יודעים לבכות, היהודים יודעים לבכות. מישהו אמר פעם בדרך הלצה, ותפתח ותראהו והנה נער בוכה ותומר מילדי העברים הוא זה. איך היא ידע? שהוא בוכה. אנחנו התרגלנו לדעת לבכות, אז יושבים ובוכים ומתפללים ומתגעגעים ושרים עוד פעם ממקומך ועוד פעם ממקומך ועוד פעם מתגעגעים ויבנה המקדש וממקומך ויבנה המקדש. אנחנו כולנו מומחים בלהתגעגע, אבל כשזה מגיע ללידה אין כוח ללדת. התרגלנו להתפלל, להתגעגע. הגעגועים לגאולה גדולים מן הגאולה, אמר מישהו. זה עוד יותר? אז בוא נשאר בגעגועים אם זה כל כך טוב. תאר לעצמך, יבוא משיח צדקנו, כבר לא נוכל לשיר יותר ממקומך, זה יהיה כזה הפסד ממש. אז בוא נשמור את המשיח בתור איזו אוטופיה, וכשזה מגיע ללדת בפועל ממש, אז עומדים ואומרים, טוב, לא התכוונו שבאמת אנחנו נלד, לא התכוונו שבפועל חלה גם ילדה ציון. לא, זה ציפייה, אנחנו מצפים, אבל זה לא בפועל ממש, בחוש ממש לא. ואז אין ברירה, הקדוש ברוך הוא מזמין נחש, הקדוש ברוך הוא יוצר מציאות שאין אפשרות אחרת. אי אפשר כבר להישאר עם תפילות, אי אפשר רק להישאר עם געגועים. צריכים לקחת את התפילות ואת הגעגועים ולהפוך אותם ללמייסה, בפועל ממש, לפעול גאולה בחוש, במציאות, בעולם הזה, בגשמיות ממש. ובשביל הדבר הזה הקדוש ברוך הוא קורא לנחש, והנחש הנורא הזה בא ונושך את האיילת, והאיילת הזאת מצטערת מאוד מהנשיכה של הנחש ויולדת את הילד שלה. הרבי מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, עוד לפני שהיה רבי, חמיב האדמור הרייץ ביקש ממנו לכתוב איזה איגרת בשביל ייסוד החבר'ה קדישה בברוקלין. זה היה כמה שנים אחרי השואה. כתב הרבי מלובביץ', הפעולה הראשונה שצריכים לעשות החבר'ה קדישה בכדי לקבור את המת זה לפתוח את הקבר. וקיימלן אמר הרבי מלובביץ', אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. הביטוי אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם נמצא בדברי חז"ל על תהליך של לידה. כשאישה יולדת ומתחילה הלידה ומתחיל היציאה, נפתח הרחם, ודאי יש שפך של דם. אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. וממשיך הרבי מלובביץ' ואומר שעל העניין של הגאולה כתוב בפתחי את קברותיכם עמי ועליתי אתכם אל אדמת ישראל. כשהקדוש ברוך הוא פותח את הקבר של עם ישראל ומעלה אותם לארץ ישראל, קוראים לזה פתיחת הקבר. ואומר הרבה, אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. התהליך של פתיחת הקבר של כלל ישראל והיציאה מן הגלות אל הגאולה מלווה בדם. והרבה מתייחס אל שפך הדם הגדול של ימי השואה שעבר עם ישראל. הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא פותח את בית הקברות הגדול של הגלות כדי להעלות את עם ישראל לארץ ישראל, אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. כשהילד רוצה ללדת, אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. הנחש בא ומקיש אותה ואז יש לידה. אלא מה? שעכשיו אנחנו מגיעים לעניין חדש. מה עושה הפעולה של ההקשה של הנחש? וכאן אני רוצה להגיד משהו שזה העניינים בקבלה שאנחנו לא נכנסים אליהם בכלל, אבל רק להגיד את זה כדי להשתמש בזה. רב צודק אומר שלכאורה יש סתירה בין האריזל לבין הזוהר. באריזל כתוב שהנחש הזה הוא נחש קטן, בזוהר כתוב שהנחש הזה הוא נחש גדול. שואל רב צודק, סתירה בין האריזל לבין הזוהר. מסביר רב צודק מה זה נחש קטן ומה זה נחש גדול, וזה מה שנוגע לענייננו. והוא אומר שכשהנחש נושך את הילד והיא מרגישה שהיא צריכה ללדת, כשהקדוש ברוך הוא מביא את פתיחת הקבר על עם ישראל ועם ישראל מרגיש שהגיע הזמן ללדת בפועל ממש, אפשר עכשיו ללכת מפה לנחש קטן ולנחש גדול. אפשר ללכת לקטנס, אפשר ללכת לגדלס. ומה ההבדל בין קטנות לגדלות? אפשר לבוא ולהגיד שכל מה שקורה לעם ישראל בדור האחרון זה היציאה מהגלות, הגעה לארץ ישראל, כמו שהם אומרים, אין לי ארץ אחרת. זרקו אותנו מכל הכיוונים, הלכנו לארץ ישראל. זהו, עכשיו פה, ברוך השם, יש לנו ארץ, יש לנו מדינה, יש הכל, ברוך השם, ופה, עשינו. אומר רב צודק, זה נחש קטן. כשבן אדם, כל מה שהעניין שלו זה שכשכואב לו, אז הוא אומר, טוב, בוא נפתור רק את הבעיה שכואבת לי. מה יש עכשיו בעיה? הבעיה היא שדם של יהודים זה הפקר. אז בוא נעשה ככה שדם של יהודים לא יהיה יותר הפקר. שוי, גמרנו. עכשיו יש לנו פה יושבים בחורים עם מדים של זית, והם, התפקיד שלהם זה לדאוג לזה שדם של יהודים לא יהיה יותר הפקר, וזה גמרנו. אין לנו איפה לשבת? בוא נעשה שיהיה איפה לשבת. יש בארץ ישראל מדינה ויש פספורט ויש תעודת זהות, ובוא חשב שיש לנו איפה לשבת. אומר רב צודק, זה נחש קטן. הילד מרגישה שהיא צריכה ללדת, אז היא פותרת לעצמה את הבעיה במקום. היה כאב, בסדר, אז עכשיו בוא נפתור את הבעיה, רק שלא יהיה כאב. מספיק שלא יהיה כאב. אבל אומרת צודק, העניין הוא אחר לגמרי. העניין הוא לעבור ממצב של געגועים, של תפילות, של דמעות, של בכי, למצב של לידה בפועל ממש, על כל מה שמשתמע מזה. העניין של הלידה זה לא רק לפתור בעיה של היולדת צפוף שמה, ועכשיו כבר העובר גדול כל כך שצריכים כבר לדחוק אותו החוצה כי זה כבר צפוף. זה לא העניין של לדחוק את העובר החוצה. העניין הוא, וכל שפך הדם וכל פתיחת הקבר וכל הנחש הזה, זה היה בכדי להזיז את עם ישראל ממעמד אחד למעמד אחר, למעמד שפועל ולוקח ומוביל לקראת גאולה שלמה ממש. גאולה כוללת, גאולה מקיפה, גאולה של בית המקדש, גאולה של עבודת הקורבנות, גאולה של נביאים, גאולה של לתקן עולם במלכות שין ד' י'. אבל מה? כיוון שהיה נחש, כולם מתעסקים עם הנחש. כולם אומרים, זה היה נורא נורא כואב. בוא נעשה שזה לא יחב יותר. רק זה. אז מה עושים? לוקחים את כל הלידה ולאן לוקחים אותה? לאיזה גודל עושים ממנה? לפי הנחש. הנחש כאב? בוא נעשה שלא יחב יותר. לא! הנחש לא בא כדי שאתה תיתן חצי פתרון. הנחש בא כדי שאתה תשנה את כל המהלך. בשביל זה בא הנחש. זאת הייתה המטרה שלו. זה נחש גדול, זה לא נחש קטן. במילים אחרות, לך עם הגאולה למקום של גדלות, לא למקום של קטנות. אין לי ארץ אחרת, זה מקום של קטנות. זה סטיקר לא טוב. אני לא פה בגלל שאין לי ארץ אחרת. אני פה בגלל שאני מאמין שהגיע הזמן של אחרית הימים, שבפתחי את קברותיכם עמי ועליתי אתכם אל אדמת ישראל, והקדוש ברוך הוא עושה את ההכנות הסופיות לתקן עולם במלכות שין ד' י', וחלק מהעניין של תיקון עולם במלכות שין ד' י', זה ממלכת כהנים וגוי קדוש, ויש כאן תהליך גדול ומקיף שצריך ללכת אליו, צריכים לכוון את זה אליו. לא בכדי אנחנו אומרים שבאנחנו למדינה ראשית צמיחת גאולתנו, כי לא ותם עד עתה אל המנוחה ולנחלה. לא, אל תעשו לי מהנחש נחש קטן, קטן. עשו ממנו נחש בגדלות. זהו נחש שהתפקיד שלו להזיז את הילד ממקום של תחינות, געגועים, שירים עם גיטרה, למקום של בניין בפועל ממש. לשם צריכים ללכת. והשינוי הזה הוא שינוי גדול, ושינוי של גדלות, מבט בגדלות. ותראו כמה מעניין בהתאמה לדברים שהרב קוק כותב בקשר למשיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אומר את צודק, וזה בדיוק ההבדל בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד. שמשיח בן יוסף לוקח את המהלך של הנשיכה של הנחש בקטנות, ומשיח בן דוד לוקח אותו בגדלות. זה ההבדל. וכמה זה מתקשר עם הדברים שכותב הרב קוק במספד בירושלים, שכל העניין של משיח בן יוסף זה העניין ליצור ממלכת עם שהוא פחות או יותר ככל העמים, עם נורמלי, עם שיש לו איפה לשבת, עם שיש לו מדינה וממשל וסדרים ושלטון וצבא, כל בסדר, זהו, לשם זה הולך. אבל העניין של מלכות דוד זה העניין של סמכנו בליהו הנביא עבדך ומלכות בית דוד משיחיך. מלכות בית דוד משיחך, אנחנו מדברים על משיח, אנחנו מדברים על גאולה שלמה. זה העניין של מלכות בית דוד. אז יש עניין של משיח בן יוסף שבא בהתחלה, יש את העניין שכביכול לקחת את התהליך של הגאולה, דבר ראשון לתת מענה, לתת מענה לעם שרידי חרב, לתת מענה ליהודים שאין להם איפה להיות, לתת מענה לכל היהודים בגלות, לחיזוק לעם ישראל בארץ ישראל, לבנות את ארץ ישראל בכל מה שמשתמע. אבל כל זה, זה עדיין לא כל הסיפור, זה עדיין לא כל העניין. העניין בשלמותו של משיח בן דוד, זה נכון יהיה הר בית השם, תחו ונעלה, חידוש הסנהדרין, חידוש הקורבנות, חידוש הנבואה, הכל, הכל. זה השלמות שאליה אנחנו צריכים לחתור, וזאת השלמות שבעצם מונחת בבסיס הגישה שלנו אל מה שקרה לפני 61 שנה. לא רק מקום מפלט היא הארץ הזאת. ועל הדבר הזה אני רוצה לצרף את הדברים של השפת אמת שכבר דיברנו בהם כמה פעמים, שכותב על ימי בין המצרים, שיש אנשים שיש להם תמיד את ההרגשה, בוא נגמור כבר עם ימי בין המצרים. והשפת אמת אומר שזה נדמה בעיניו כמו מעוברת שהילד שלה רוצה לצאת, אז היא הולכת לחדר אחר, אולי שם זה יחף פחות. לא, לא, מן המיצר קראתי לה, ענה אני במרחביה, אל תברח מן המיצר, לך עם המיצר. המיצר הזה יש לו תפקיד, יש לו ייעוד, זה הולך למקום גדול ממש של תיקון עולם. אם אתה, כל מה שאתה רק תרצה זה להתפטר מהכאב המיידי, אתה מאבד את כל העניין שבשבילו הכל קרה, את כל התהליך אתה מאבד. יוצאים עם ישראל ממצרים, ודיברנו על זה שעם ישראל כשעמד על הים, אז הוא אומר זה אלי ואנבאו ואבנה לבי מקדשה. עם ישראל מבין, אבל מיד אחרי זה לאן נופלים? לגאולה בקטנות. ברוך השם, היה מצרים רדף אחרינו, מצרים רדף, שוי, הוא כבר לא רודף, ברוך השם, פתרנו את הבעיה, אין יותר בעיה. מה זה אין יותר בעיה? הרי מצרים רדף אחריך כדי שאתה תלך לאיזשהו מקום חדש, וכדי שאתה תבנה את בית המקדש. זה לא נגמר בזה שמצרים טבע. אל תשמח עדיין בנקודה הזאת, לך מהנקודה הזאת למקום יותר גבוה, למקום יותר שלם. וכרצה בדבר הזה כותב גם השפת אמת וגם רבי צדוק הכהן מלובלין על ההבחנה שבין גאולת מצרים שהייתה בחיפזון לבין גאולה העתידית של כי לא בחיפזון תלכו. אומר גם השפת אמת וגם רבי צדוק, שניהם בסגנונות שונים, שהעניין של בחיפזון זה היה בגלל שזה לחץ, אז היה לחץ, היה לחץ. עכשיו אנחנו נמצאים במצב קשה, אז מה היה יציאת מצרים? לפתור את הבעיה של המצב הקשה שבתוכו אנחנו נמצאים. אז היה לחץ, לקחנו את המטלטלים והלכנו, זה הלחץ. אבל לזה קוראים בחיפזון, ולעתיד לבוא כי לא בחיפזון תלכו. הגאולה של העתיד לבוא היא גאולה שלמה שהעניין שלה הוא למצות את כל המהלך עד הסוף, ולקחת את הנשיכה של הנחש לתהליך מלא של גאולה, לתהליך מלא של תיקון עולם. אחי וריי, אנחנו עומדים בימים שיש בהם הרבה זיכרונות מן העבר וצפייה לעתיד. גאולת מצרים, השואה הנוראה שפקדה את העם שלנו על אדמת אירופה, המלחמות שפקדו אותנו פה בארץ הקודש, יום העצמאות, יום שחרור ירושלים וחג השבועות. אנחנו צריכים לקבל על עצמנו להודות לריבונו של עולם על המתנה, ולקחת את המתנה בגדלות ולא בקטנות. להסתכל על המתנה הזאת כעל חלק ממהלך גדול וכולל של תיקון עולם. לכוון את עצמנו למהלך הזה. לכוון את עצמנו, את החינוך שאנחנו עצמנו מעניקים לעצמנו, את החינוך שבעזרת השם ניתן לזולתנו. לכוון לקראת תיקון עולם. לכוון לקראת ממלכת כהנים וגוי קדוש. והקדוש ברוך הוא ישמח בנו, ואנחנו נשמח בו. נשמח בו בישועתו, נשמח בו במתנה הגדולה שהעניק לנו לפני 61 שנה. נדע להוקיר את המתנה, לא רק בבחינת נחש קטן, אלא בבחינת נחש גדול. לא לקחת את התהליך רק בתור איזשהו פתרון מקומי לבעיה, אלא לקחת את הדברים למקום הגדול שלהוליך אחרי 2000 שנות גלות, להוליך למהלך של גאולה שלמה, למהלך של משיח צדקנו, למהלך של מלכות דוד במהרה בימינו אמן.